טוב, שלום עליכם, ערב טוב, חודש טוב, חורף טוב בעזרת השם. ישועות ונחמות וגאולה שלמה בעזרת השם. במעבר מפרשות בראשית ונוח ללך לך, ללך לך ולאברהם אבינו, הוא מעבר שמתחיל עוד בפרשת נוח. עוד בפרשת נוח אנחנו פוגשים את אברהם, את הולדתו של אברהם, ויחי תרח 70 שנה, ויולד את אברהם, את נחור ואת הרן. הרן מת על פני תרח אביו, ואברהם, עדיין אברהם, כבר לוקח את שרה. זה יעזור, זה לא יברח באמצע אבל, זה בטח בורח. אומר שלא? אז אני אגיד לך איפה, זה אתה יודע לעשות. איגרת הקודש, סוף פרק הבית. אם זה עם סוכר, אז אני בלי סוכר. אני בלי סוכר, תשובה. בלי בכלל, בכלל. תודה. זהו, גמרנו להפריע. אז זה לא רק שמתואר רק שאברהם נולד, שאברהם הופיע, אלא גם נישואיו של אברהם לשרה מופיעים, אבל בשונה מנחור ומלכה, כבר מתחילה כל הפעילות. עוד מעט מאוד התחלתי, ותהי שרי עקרה אין לה ולד. לא מסופר מה קורה עם מלכה, זה יסופר אגב רק אחרי העקדה, בסוף שתי הפרשות הבאות. מאוד מאוד מעניין, כי כאילו פתאום ויוגד לאברהם לאמור, הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך. זה עוד מסוף נוח. אבל זה יסופר רק בהמשך. והקשר בין הפרשות זועק בסוף הפרשה. ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי כלתו, אשת אברהם בנו, וייצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען. אבל לא מגיעים לארץ כנען. ויבואו עד חרן, וישבו שם. וכמעט, תודה רבה רבה, וכמעט הכל חוזר בלך לך, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, כלומר, תמשיך עוד ללכת מחרן הלאה. אבל אלה שתי נקודות מאוד חשובות. א', ההליכה לארץ כנען מתחילה אצל תרח. ב', ההגעה לחרן היא לא של אברהם, אלא של תרח. ואת הנפש אשר עשו בחרן וכו'. אז כל ההגעה לחרן היא אברהם הולך יחד עם תרח, שלא הולך עם נחור, שלא הולך עם האחרים, אלא עם אברהם ולוט בן בנו ושרי כלתו. אחרי זה בפרשת לך לך, כשמתחילים את ההליכה, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואז כשהוא מתחיל ללכת ממש חוזרים על הסיפור. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט, ואברהם בן 75 שנה בצאתו מחרן. ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן. ויצאו ללכת ארצה כנען. ההליכה לארץ כנען עוברת שלב ב' ועכשיו מתחילה אצל אברהם. נדמה לי שבשנה שעברה עסקנו בשתי העליות האלה. זו של תרח וזו של אברהם, ואני לא הולך להיכנס לזה. אבל חיבור הפרשות וממש החזרה הזאת, במיוחד ההתחלה של ההליכה של תרח לכיוון ארץ כנען, מלמדים אותנו שההליכה לארץ ישראל, או כפי שהיא נקראת פה בתורה, ארץ כנען, נמצאת לא רק מאז שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם ללכת לארץ כנען. לתרח יש מגמה להגיע לכנען. משום מה היא לא מתממשת, אבל יש מגמה ללכת ארץ כנען. והמגמה הזאת מתחילה הרבה לפני כן. היא מתחילה כאשר שלושת בניו של נוח, שם, חם ויפת, יוצאים מן התיבה, ואין לנו סיפור עליהם אחרי המבול אלא אחד. אבל בסיפור שמופיע עליהם אחרי המבול, שם מופיע כזה שמוביל איתו את יפת, זה לא שם ויפת, אלא שם מוביל את יפת, מיד נראה את זה, וחם הוא האנטיתזה, אבל הייחוס שלו הוא אבי כנען. התוצאה של הסיפור הזה, שעוד רגע נחזור אליו, הוא הנושא שלנו היום, התוצאה של הסיפור הזה זה ויקץ נוח מיינו וידע את אשר עשה לו בנו הקטן, חם, שהוא בשום פנים ואופן לא בנו הקטן. הוא או אחרי שם, או הוא סנדוויץ', שם חם ויפת. הוא לא בנו הקטן. מה שמביא את רשי להגיד בנו הקטן הפסול, הבזוי, הנה קטון נתתיך בגויים, בזוי אתה וכו'. ויומר ארור כנען. ואנחנו לא יודעים בפשט אם בכלל כנען כבר קיים. ארור כנען עבד עבדים יהיה לך. והדיבור של נוח אומר את הדבר הבא, כנען יהיה עבד לשם וליפת, כשהפירוט הוא יותר מפורט, ויומר ברוך השם אלוהי שם, ויהי כנען עבד למו? למי? אם לשם ויפת, הוא כבר אמר מקודם, ופה הוא לא מדבר על שם ויפת, פה הוא מדבר עכשיו על ויומר ברוך השם אלוקי שם, ויהי כנען עבד למו? בפשט הפשוט, ויהי כנען עבד למו? להשם ולשם, שקורא בשם השם. יש לנו אלוקי אברהם, יש לנו אלוקי יצחק, יש לנו אלוקי יעקב, יש לנו אלוקי ישראל. הקדוש ברוך הוא נקרא על שם אומה. אברהם, יצחק ויעקב הם אומה. אבל לפני כן יש לנו פעם אחת ויחידה אלוקי, אלוקי שם, אלוקי שמתייחס למישהו ספציפי. ברוך השם אלוקי שם ויהי כנען עבד למו. עכשיו, מי שממשיך את תולדות שם, שזה הרפחשד הוליד את, הוליד את, הוליד את, הוליד את תרח, ותרח הוליד את אברהם, נחור, הרן מת, תרח לוקח איתו את מי שממשיך בדרכו, אברהם בנו, ולכן חשוב כאן גם לוט בן בנו. גם יסקה אשת אברהם היא ביתו של הרן. ותרח לוקח איתו את מי שכן ממשיך לתפקיד להגיע לארץ כנען. התפקיד להגיע לארץ כנען הוא התפקיד לכבוש את כנען. הוא התפקיד שכנען, במובן המהותי, יהיה משועבד לרעיון של השם אלוקי שם. ויהי כנען עבד למו. יפת אלוהים ליפת. יפת פירושו, ממש ההפך מללכת לארץ כנען. אתם יודעים מה זה יפת, אומר רשי? ירחיב. כמו לפתות. יפת ירחיב, מתורגם יפתי ירחיב. וישכון באוהלי שם, ויכנען עבד למו. כלומר, המקור של כנען כעבד הוא לשם ואלוקי שם. אומר רשי, וכשיגלו בני שם, גם אז כנען ממשיך בעצם את המהלך הזה. בזה מסתיימים חייו של נוח, ויחי נוח אחר המבול 300 שנה ו-50 שנה. ויהי כל ימי נוח 900 שנה, תולדות עד לפסוקים שקראנו. האירוע היחיד, הסיפור היחיד, שמתאר לנו את העולמות האלה של שם, חם ויפת, היחיד, הוא האירוע הזה שדילגנו עליו בכוונה, נזכיר אותו. ויחל נוח איש האדמה ויטע כרם, וישת מן היין, וישקר ויתגל בתוך אוהלו. וירא חם אבי כנען את ערוות אביו, ויגד לשני אחיו בחוץ. מה בדיוק היה חטאו? ויגד לשני אחיו בחוץ, זה היה חטאו, שהוא מפרסם את זה, שהוא רואה את ערוות אביו, מה החטא בראייה? רשי מביא דעה שוויר את ערוות אביו, זה מביא את רשי מביא את זה בגלל הקושי בחטא. יש אומרים סרסו, יש אומרים רבעו, משקף זכור. שני הפירושים האלה, האחד מהגמרא, השני מהמדרש, הם מפני שלרשי קשה הפשט של מה עשה חם. הרד"ק עומד על זה שהפשט כאן הוא וייר. פשוט ראה. אז החטא שהוא ראה, או החטא שהוא אמר. או שניהם. מה זה וייר? אני משאיר בצד, אתם תראו בהמשך למה זה כל כך חשוב הוייר הזה. ויקח שם ויפת. אני חוזר למה שאמרנו בהתחלה. הסיפור הקצרצר הזה הוא הסיפור היחיד מ-950 שנות נוח שנותנים לנו כדי להבין מה בסיס ההמראה להמשך. מה הולך להיות בהמשך? למה אברהם? מה הייחוס? מה צריך אברהם לתת בעולם? מה זה כנען וחם? סיפור אחד, קצרצר, שאנחנו לא מבינים אותו כל כך. ויקח שם ויפת את הסמלה, וישימו על שכם שניהם. עכשיו פסוק מאוד פשוט, פסוק אחרון שאני קורא, אבל מאוד קשה. וישימו על שכם שניהם, וילכו אחורנית, כלומר הם הולכים כשהם עם הגב לכיוון אבא, לפי זה ההפך מוייר זה שהם הקפידו מה? לא לראות. ויחסו את ערוות אביהם ופניהם אחורנית. יש שם כפילות, נכון? כבר סיכמנו שפניהם אחורנית. אז שמה כתוב עוד פעם ופניהם אחורנית? אז רשי אומר ופניהם אחורנית, למה נאמר פעם שנייה? אומר רשי מלמד שכשקרבו אצלו והוצרכו להפוך עצמם לחסותו, הרי יש רגע שבו אתה חייב אין ברירה, אתה חייב להתהפך. אתה לא תחסה מהפוך, אתה חייב להתהפך. מיד הפכו פניהם אחורנית. כלומר, הפכו פניהם אחורנית, היה בעצם ההליכה, מצמצם למקסימום. מגיעים, מתהפכים כדי לחסות את אבא, ומיד חוזרים להיות אחורנית. אבל הרי כבר ערוותו מחוסה. אבל בכל זאת, אבא נראה לא טוב. אז הם מיד חוזרים ומכסים את פניהם עוד פעם אחורנית, זה ההסבר לפעמיים, ואני קורא עוד פעם את הפסוק, וילכו אחורנית ויחסו את ערוות אביהם ופניהם אחורנית, וערוות אביהם לא ראו. שאלה. שאלה שמופיעה, רבי מנסח אותה הכי פשוט. אם הם הלכו אחורנית, בדאבל אחורנית, נו, אז ברור ש... שלא ראו את ערוות אביהם, שמה זה כתוב? הרי אם הם הלכו אחורנית, אז ברור שהם לא ראו את ערוות אביהם, מה החידוש? הרי כל ההליכה האחורנית הייתה כדי שלא יראו את ערוות אביהם. ויהי קץ נוח מיינו, כבר קראנו. כלומר בעצם, על חם כתוב רק וייר, ויגד לשני אחיו. על שם ויפת כתוב ויקח שם ויפת. אתם שמים לב? לא ויקחו. ויקח שם ויפת. אין כתיב ויקחו אלא ויקח. לימד על שם שנתאמץ במצווה יותר מיפת. הוא מוביל את יפת. אגב, רש"י טוען, מכאן זכו בניו למצוות טלית. ומכאן זכו בניו לטלית של ציצית. יפת זוכה למה שהוא זוכה. אז מה השם עושה? הולך אחורנית, ולא רואה את ערוות אבא. שם ויפת. לרבי יש הסבר מדהים למה פירוש ואת ערוות אביהם לא ראו. הוא כל כך פשוט. הוא קשור להמון דברים, אבל אני רואה בו ממש את ההתחלה של כל ה... את ההתחלה של הכל. הוא מגדיר את השאלה עוד פעם בחצי מילה. אחרי שהכתוב אומר שהלכו באופן של אופניהם אחורנית, הרי מזה מובן שלא ראו ערוות אביהם. מה מוסיף? בתיבות וערוות אביהם לא ראו. ועל כוכחה צריך לומר שהכתוב מחדש בזה עניין ומעלה מיוחדת. וערוות אביהם לא ראו, זה לא רק תוצר של אופניהם אחורנית. במיוחד כשחזרת על זה פעמיים. אלא יש עניין את ערוות אביהם לא ראו, ומעלה מיוחדת בהנהגת שם ויפת, אשר מתיבות הקודמות ופניהם אחורנית, לא היינו יודעים את זה. אחרת הפסוק לא היה אומר את זה. והוא כותב דבר מדהים. הכוונה בזה, אני בכוונה קורא מלשונו, כי לשונו כל כך פשוטה פה, ואז אנחנו נתחיל את הכל. הכוונה בזה להדגיש, אשר לא זו בלבד שהם לא ראו ערוות אביהם במובן גשמי, לפי שפניהם אחורנית, אלא עוד יותר, שלא ראו ולא הרגישו בכלל עניין של ערווה וחיסרון אצל אביהם. הרגשתם התרכזה כולה בזה שהם צריכים לעשות, לחסות את ערוות אביהם. אבל ערוות אביהם, בפני עצמה, לא ראו. הם לא ראו. אבל בחם נאמר, ויר חם. ומה זה בערוות אביהם לא ראו? זה נתחיל, עוד רגע נחזור אחורה. מה אמר חם לשם ויפת אינני יודע? רק כתוב ויגד לשני אחיו בחוץ. כשהם באים לחסות את ערוות אביהם, אז הם באים לטפל בשני דברים. קודם כל, אבא ארום, צריך לחסות אותו. אבל יש עוד רעיה. מדברים כל מיני דברים על אבא, אבא השתקר, אבא בתוך אוהלו, אבא לא מתגבר על היין, יש כל מיני חסרונות. תראו, אין אשן בלי אש, יש אש בלי אשן, אתם מכירים? זה כל מיני... יש מי שמרוכז בלתקן את מה שצריך. חוץ מזה הוא לא רואה שום חיסרון. שם ויפת לא ראו ערווה באביהם. זה לא קשור לערווה הספציפית הזאת. הם לא ראו בכלל את ערוות אביהם. אתה רוצה להבין מה הוביל את שם ויפת למה שהם? הם את ערוות אביהם לא ראו. חם, אבי כנען. חטאו הגדול הוא שהוא היה רואה את ערוות אביו. יש תורה מופלאה של הבעל שם טוב, שכאשר אדם רואה דבר רע בזולתו, זו בעצם הוכחה שהרע הזה שהוא רואה נמצא בעצמו. כמו אדם, כך מביא המאור עיניים, בנוחו מצ'רנוביל, בשם הבעל שם טוב. כמו אדם שמביט בראי, עם פניו נקיים, אינו רואה במראה שום דופי. אתם יודעים מתי הוא רואה דופי? כשהפנים שלו מלוכלכות. אם הוא רואה לכלוך וקטם בראי, זה משום שהפנים שלו מתונפות. יש בפרשה שלנו, בפרשת נוח, אחרי זה נגיע ללך לך. רש"י נפלא שמדבר על זה שכשנוח מביא את הבהמות לתיבה, אז כתוב מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה. החז"ל מביאים בגמרא במסכת פסחים, לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מתוך פיו. שהרי איקמה כתוב 8 אותיות, ולא הוציא דבר מגונה מפיו. איננה טהורה, זה בקיצור תמה. ויכולת להגיד במקום ומן הבהמה אשר איננה טהורה, ומן הבהמה הטמאה. אבל איקמה כתוב 8 אותיות כדי לא להגיד דבר מגונה. שואלים חז"ל, נפלא. אבל ראינו את המילה טמא בתורה. אגב, מי שיבדוק במחשב למעלה מ-100 פעמים. לא בכל מקום שכתוב שהמאכל הזה טמא, והעוף טמא, והינשוף טמא, והאוכל טמא, לא כתוב אשר איננו טהור. אומר המרשו, יש שני דברים. כשרוצים להגיד לך שמשהו אסור, אז מגדירים לך את האיסור שלו. אבל כשרוצים לספר לך סיפור, אז צריך להקם את כל הצורות שיש בעולם כדי לא להגיד את המילה טמא. כשאני רוצה להזהיר אותך, אל תאכל את זה, אז אני צריך להגיד לך, זה טמא. אבל כשאני רוצה לדבר על בהמה, למה לדבר על זה שהיא טמאה? זה הראי שלך? כי תצא מחנה על אויביך. אז כתוב שפתאום יקרה לך מקרה, לילה לא טהור הוא. כי לא כתוב אז אסור, כתוב אז סיפור. הסיפור מספר על משהו שהטהרה לא נגלית. אתם יודעים מה זה? את ערוות אביהם לא ראו, את ערוות אביהם לא ראו, זה הדרגה כזו, זה מדרגה כזאת, לא, לא, לא להצליח לראות רע. זו עבודה גדולה. נו, אז האם העבודה הזאת משחררת אותי מלחסות את ערוותו של אבא? בדיוק הפוך. האם אני יכול מצד אחד לחסות את ערוותו של אבא? ובו זמנית, לא לראות בכלל את ערוותו של אבא. ולהבין שערווה שאני רואה במישהו אחר, היא בכלל סיפור עליי. זאת ההקדמה לאברהם אבינו, ואני הולך להקדים אותה עוד שנייה אחת, אבל לפני כן אני רוצה לחשוב מאיפה זה בא. יש משנה במסכת אבות, ב-48 דברים שהתורה נקנית. זוכרים? משנה ארוכה, ברייתא ארוכה בפרק שישי. ושם בתוך 48 הדברים שהתורה נקנית מופיע המכיר את מקומו והשמח בחלקו. ואז כתוב ואינו מחזיק טובה לעצמו. אלה דרכים שבהם האדם יכול לקנות תורה או להמשיך להחזיק את התורה שהוא קונה. ואז מופיעה שישייה. אהוב, אוהב את המקום, זוכרים? אוהב את הבריות, אוהב את הצדקות, אוהב את המישרים, אוהב את התוכחות. שש אהבות. עכשיו, זה לא סתם שש אהבות מאוד חשובות, עולם שהכל נהיה בדברו, אלא זה שש אהבות שכשיש לך אותם, אתה יכול לקנות תורה. כשאין לך אותם, אז חסר לך בקניין התורה. אז זה שצריך להיות אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, זה הלל כבר אמר לנו. אבל כדי שהתורה באמת תיכנס לך, התכונות האלה הן חיוניות מבחינת קניין התורה. איך אתם מסבירים את המילה אהוב? בפשטות, אהוב, אהוב. על ידי מי אהוב? על ידי כולם. אהוב. זה דווקא החלק שלא כל כך קשה להסביר. אדם אהוב, באופן טבעי, זוכה לקניין תורה, כי כיוון שהוא אהוב, אז מדברים איתו ושואלים אותו, והוא שואל, והוא רואה, והוא יפה. תשמעו הסבר פלאי פלאות. אומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה, זה נפל עליי בשבוע שעבר. ראיתי את זה בספרו של המוהרוש, מיבנאל, על מסכת אבות. הוא מביא דבר נפלא. על פי תורתו של רבי נחמן, אבל הוא מביא דבר נפלא. תשמעו איך הוא מסביר את המילה אהוב. אני קורא אותו. כמו שאדם צריך... סליחה, אני קורא את לשונו שורה אחת, ואז הוא מצטט את רבי נחמן. מבינים איך הוא מסביר אהוב? אי אפשר לקנות קניין התורה, אלא... שאוהב את עצמו. אהוב זה לא על הבריות. אהוב זה על עצמו. ואז הוא מצטט את רבי נחמן. אני מצטט שני ציטוטים מרבינו. חיפשתי פה מקודם, לא מצאתי, אז בליקוטי מוהר"ן. החלק הראשון בסימן סמך א'. כמו שאדם צריך להאמין בקדוש ברוך הוא, כן צריך להאמין גם בעצמו. כי יש צדיקים שיש עליהם מחלוקת. מחמת שאין להם אמונה בעצמם. ואינם מאמינים בחידושי תורה שלהם שהם מחדשים. ואינם מאמינים שיש להשם יתברך שעשויים גדולים בהם, בחידושים שלהם. ועל ידי זה מתרשלים בחידושים. ועל כן באה עליהם מחלוקת. הוא מצטט את דברי הפסוק במשלי, בחלק ב' בליקוטי מוהר"ן. רבינו מדבר על זה כמה פעמים על הנקודה הזאת. הוא מצטט את הפסוק במשלי, מי בז ליום קטנות. והוא אומר, מה זה נקרא ליום קטנות? זה למצב שבו האדם מקטין את עצמו. בעיני עצמו. כי הרבה פעמים האדם אינו מאמין בעצמו שהוא חשוב בשמיים. פה הוא לא מדבר על הצדיקים שיש עליהם מחלוקת. פה הוא מדבר על כל אחד ואחת מאיתנו. ועל ידי זה שהוא אינו מאמין בעצמו שהוא חשוב בשמיים, תשמעו, זה דבר נפלא. על ידי זה הוא מתרשל בתורה ובתפילה. כי אם היה יודע שהתורה והתפילה וקיום המצוות שלו עושים רעש בשמיים, היה נזהר בזה מאוד. רבינו במקום אחר אומר את זה על הפסוק בדברי הימים, ויגבע ליבו בדרכי השם, נאמר על דוד המלך. הוא מדבר על מי שלא מצליח לאהוב את עצמו, לקבל את עצמו, להיות אהוב. זאת סוגיה מופלאה. אברהם נקרא זרע אברהם אוהבי. אברהם מאהב את הקדוש ברוך הוא על הבריות. אברהם אוהב את הבריות. כל הפרשות שלנו זה אהבת הבריות של אברהם. אהבת צדק ותשנא רשע. אומרים חז"ל, הפסוק הזה נאמר על אברהם, אהבת צדק ותשנא רשע, אהבת לצדק את בריותיי, ותשנא להרשיעם. מאוד חשוב ללמוד את זה כשיש ספורט כזה הפוך. אהבת לצדק את בריותיי ותשנא להרשיעם. אגב, מי שחושב לעומק על הפירוש של חז"ל בפסוק, הוא ממש ההפך מהפשט. כי כל אחד מאיתנו, אם היה צריך להסביר את אהבת צדק ותשנא רשע, היה אומר אהבת צדק, בלי שהתכוונתי עשיתי עם האגרוף ככה, ותשנא רשע. שמעתם את חז"ל? אהבת צדק פירושו, אהבת לצדק את בריאותיי, זה נאמר על סדום. ממש לא נציגי הצדק באזורנו. ותשנא רשע פירושו, אתה שונא להרשיע את הבריאות. מותר לך לשפוט, אתה יודע למה? כי יש לך שנאה להרשיע. שנאת להרשיע. הזכרתי לכם מזמן, פעם, את הסברו של הרב מברטנורה לקטגור וסנגור. על המשנה באבות, כתוב במשנה באבות, העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד, והעושה עבירה אחת, קונה לו קטגור אחד. קטגור וסנגור זה מילה ביוונית. אבל הרב מברטנורה לומד את המילה הזאת בעברית. והוא מסביר שסנגור פירושו מי ששונא, ששונא להתגרות ב. סנגור. והקטגור הוא מי שאוהב להצטרף לקט הזאת, שהיא ההפך מהסנגור. הקטגור זה פשוט אהבה כזאת. קשה לו להשתחרר מסכן. הסנגור שונא את זה. ולכן הוא יכול להרשיע. כי הוא סנגור. אתם יודעים מה זה לא ראו את ערוות אביהם? אני אחזור עוד רגע למילה אהוב, אבל קודם כל לשנייה. אתם יודעים מה זה לא ראו את ערוות אביהם? הם לא הצליחו לראות את ערוות אביהם, הם לא יכלו. הם לא יכלו. בעצם מה שכתוב בפסוק, הם כיסו את ערוות אביהם, זאת אומרת הם ראו את מה לחסות. אבל הם לא ראו את ערוות אביהם. חם, מהותו, טומאתו, מה הנקודה החמית הכנענית שבו? מה המסר היחיד שיש לנו מכל ה-950 שנה האלה? נוח בן 600 כשחם נולד, אז מה-350 שנה עד נוח. מה המידע שיש לנו על חם? ויר חם את ערוות אביו. זה המידע. ויר את הערווה. וכשאתה רואה ערווה, חזרה לתורת הבעל שם טוב, אתה רואה אותך, אתה רואה את עצמך. אני אחזור לשם עוד שנייה, חזרה לאהוב. האהוב הוא מי שבאמת אוהב את עצמו, והמושג הזה של אוהב את עצמו צריך להבין אותו לעומק. לאהוב את עצמך כמובן לא מדובר פה על הפן השלילי של המושג הזה. מדובר על הפן העמוק. אתה אוהב אותך או לא אוהב אותך? אתה אוהב את ה... אתה מקבל אותך? אותך. כשאדם לא מקבל אותו, מאוד קשה לו. אבל מהר מאוד האי קבלה שלו אותו תעבור להיות לחיצים על כל העולם כולו. הוא יהפוך מהר מאוד למומחה לביקורת המדינה. הוא מהר מאוד ימצא את כל מה שפסול, והוא צודק, אגב, הוא גם יודע את זה באופן אמיתי, מה שנקרא ידע אישי חינם. אין מילה שהוא אומר שהיא לא בגלל שיש פה ראי. כי הזולת הוא ראי. התפקיד של אברהם אבינו הוא ללכת לארץ כנען, לארץ הזאת שלא יכולה לשאת את מעשה ארץ כנען, כדי לקדש אותה, כדי לתאר אותה. כדי שכמעשה ארץ כנען אשר ישבתם בה לא תעשו. אבל הדרך להגיע לזה היא על ידי אהבת צדק ותשנא רשע, אהבת להצדיק את בריאותיי ותשנא להרשיעם. היכולת לתקן את סדום נמצאת אך ורק אצל מי שאומר לקדוש ברוך הוא חלילה לך. לא יכול להיות שאין 10 צדיקים בכל עיר בסדום. כשאברהם אבינו יוצא למלחמת 4 המלכים את החמישה, הוא יוצא רשמית כדי להציל את לוט. אבל הוא מריק את חניכה ואת ילידי ביתו בכלל לא על הסיפור של לוט. כל המלחמה שם היא כדי להחזיר את הרכוש ואת הנשים של סדום אל עצמם, אל הכבוד של עצמם. זאת מלחמה קשה, זאת מלחמה מוזרה מאוד, הוא מסכן את חיי חייליו, הוא מסכן את חיי חניכיו, הוא מסכן את חייו. ולמדנו מאז כיתה א' שהכל נעשה כדי להציל את סדום, כי בא הפליט ואמר לו שסדום נשבע, שלוט נשבע. אז הוא לוקח את דמשק אליעזר ויוצא למלחמה, ובמלחמה, התיאור של המלחמה בפרשה שלנו שנקרא השבת, הוא כל כך מדויק, הוא כל כך מופלא. מה הוא עושה שם? הם מגיעים למלחמה, וירק את חניכיו ילידי ואיתו 18 ו-300, ויחלק עליהם לילה ובעבדה, ויקם וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק, וישב את כל הרכוש, וגם את לוט אחיו הוא רכושו הישיב. גם חרבונה. וגם את הנשים, ואת העם. לא הבנתי, אתה מבין למה אתה מסכן את החיילים שלך כדי להשיב את לוט? הבנתי, לא לגמרי הבנתי. זה לוט שאתמול הסיע עצמו מקדמונו של עולם ואמר וישא לוט מקדם אי אפשי באברהם ובאלוהיו. בכל זאת, קניתי, כל הכבוד, החלטת לסכן את חיי כולם למען לוט. יפה מאוד, עצום, אדיר. איזה יחס לילד שפרש? מה שפרש? שהלך להוביל את סדום, לאנטיתזה הכי גדולה. אדיר. אבל אחר כך כשאנחנו מסתכלים בדיווחים, מה שנקרא, את מי הולך להציל אברהם עם חניכיו? את אנשי סדום, את הנשים, את העם, את הרכוש. ואז כל הדיון יהיה על הרכוש. כי מלך סדום יגיד לו, תן לי הנפש והרכוש כך לך. ואברהם יגיד לו, אם יחוט ועד צרוך נעל, אני אחראי לראות איך כל אחד מקבל את הנעליים שלו בחזרה. זה התפקיד שלי והוא העולם. לוט אומר לו שהוא רוצה ללכת. אומר לו אברהם אבינו, היפרד נע מעלי עם השמאל ואימינה ועם הימין והשמאילה, וכבר הזכרנו פעם, אבל אני חייב להזכיר את זה עוד ועוד ועוד, כמה הראש שלנו הוא לא מספיק הראש של אברהם אבינו. שלי, אני נדבר עליי בגוף ראשון יחיד. תמיד היה תקוע לי בדיסקט שעם השמאל ואימינה ועם הימין והשמאילה פירושו, אם אתה הולך שמאלה, אני לוקח ימינה, אתה לוקח ימינה, אני לוקח שמאלה. וכדי לא לעשות את זה לא יפה, אמרנו, קח את הספייס. במילים יפות, תעוף לי מהעיניים. אז זה הפוך מהפשט. רשי צועק מיד, עם השמאל, אתה יכול ללכת מצידי הכי שמאלה, אני אהיה לי מנחה. אז למה זה לא תקוע לנו כך מהגן? מי המציא לנו את הפירוש השני? הוא גם לא נכון עובדתית. כל החידוש היה שלוט לקח שמאלה, או שמאלה חזק, מה שנקרא בשביל. שבר את כל ההגה. וכשהוא הגיע לשם, אברהם היה לימינו. או לימינו. יצא עם כל חניכיו לימינו. אשר משמאל לדמשק. מכירים את השם דמשק? מדמשק אליעזר. ומי זה דמשק אליעזר? בנו של נמרוד. מה מלמד אותו אברהם? אהבת צדק ותשנא רשע. ממילא אפשר יהיה לקדש את העולם. ואת ערוות אביהם לא ראו. זה דבר פלאי. לא, והם לא ראו את הערווה. הם לא יכולים היו לראות ערווה. הם לא יכולים היו לראות ערווה. הם היו במציאות אחרת. מכאן זכו בניו לטלית של ציצית. טלית של ציצית. והכוח הזה של תנצל נפשי מן החיצוניים. תלית של ציצית זה להיות עטוף בו. העטיפה, אתם יודעים איך אתה עוטף את עצמך? אתה עוטף את עצמך כשאתה לא רואה כלום, אבל אתה רק רואה בלי לראות. אתם יודעים מה זאת העטיפה הזאת? העטיפה הזאת זה שבאמת אתה לא רואה אלא את מה שצריך לראות. שבאמת אתה לא רואה אלא את ערוות אביהם לא ראו. מה שאברהם עושה לעולם, לעניות דעתי, הוא הופך את העולם לאהוב בעיני עצמו. האהוב של רבי נחמן. האהוב של המשנה באבות. אוהב את הבריות, אוהב את המקום, אוהב את הצדקות, אוהב את המאישרים, אוהב את התוכחות. חשבתי לעצמי מה פירוש אוהב את התוכחות, אוהב את התוכחה. אוהב את הצדקה. ראיתי מי מהמפרשים שאומר אוהב את התוכחות, אוהב שהוא מקבל תוכחה, ואוהב כשהוא נותן תוכחה. כי התוכחה היא ממוקדת בנקודה שאפשר לטפל. זה לא נמשך מילימטר אחרי זה. הוא לא רואה שום ערווה אחרת. לכן אפשר לאהוב את התוכחה. ולכן אפשר לאהוב את קבלת התוכחה. אהוב זה אותה מציאות של מי שבלעדיה לא יכול לזוז מילימטר. עכשיו אצלי בשבוע שעבר בחור נפלא, באמת בחור מדהים, דיבר דיברנו והתגלגלנו לכל מיני דברים. בשלב מסוים הוא תיאר לי את, 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 את המקום שלו בעולם, וכשהייתי צריך להגדיר לעצמי איפה ה... והייתי מיד אחרי, הייתי מיד אחרי המשנה הזו באבות. זה היה ממש שעה אחרי זה. שאלתי אותו איך קוראים, שאלתי אותו אם הוא אוהב איזשהו ילד בעולם, איזה ילד הוא אוהב בעולם. אז הוא אומר לי, את אחיו הקטן. אוהב אותו אהבה, תהיה לו מצויה. בן כמה הוא? בן 4. איך הוא נראה? והוא תיאר לי משהו כל כך מתוק. הוא תיאר לי איך הוא היה נראה בגיל 4. הוא לא אמר, אבל הבנתי. אמרתי לו, עכשיו הוא אותו חמוד כזה עם הכל ככה, עם הלכה, עם פוצ'י הכל, אבל הוא בן 14, הוא לא בן 4. הבחור שהדברתי איתו היה בן 20. אתה יכול לעשות את התרגיל? עושה. קוראים לו אי? קוראים לו כן. עכשיו אנחנו מחליפים תפקידים. אני אח שלך. ואני אומר לך את הדבר הבא. אני התחלתי להגיד לו את כל הכללות שהוא קילל את עצמו. הפלוס היה מעט, הפלוס היה מה ששיערתי שהוא רצה להוסיף. אמרתי לו, תגיד לי, מכיר את זה? אבל אני הרבה יותר גרוע, הוספתי עוד קצת. אמרתי לו, זהו, גמרתי. קוראים לי דן. סיפרתי לך את כל הסיפור, אתה היחיד בעולם שסיפרתי לו את זה. מה אתה עושה עכשיו? מה אתה עושה? אני רוצה להגיד, אני אומר לו, אמרתי לו, מה אתה עושה? לא, מה אתה אומר? מה אתה עושה? אני אומר, מה אתה עושה? זאת אומרת, אני מחבק אותו חזק. אמרתי לו, ואותך, מתי חיבקת פעם אחרונה? אז הוא פרץ בבכי ואמר לי, אף פעם. שאלתי אותו, מה הדבר הכי חזק שלו? הוא אמר לי, אין לי שום דבר חזק. המתנות שיש לו הן אדירות. רק מתנה אחת חסרה לו. אהוב. אמרתי לו, לאחיך אתה תוכל לעזור. אבל זה לא אמיתי. כי כשהוא יהיה בן 14 גדול, הוא כבר לא יהיה כזה פוצ'י מוצ'י. ואז אתה תראה עוד פעם את הראי הזה שדיברנו עליו מקודם. הכלי הזה של אהוב, זה הכלי שאברהם אבינו מעביר לעולם. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. צדקה ומשפט. בא הקדוש ברוך הוא אל אברהם ואומר לו, יהיה לך בן, יקראו לו יצחק. ואברהם, כמעט בלי לרצות, אומר, אבל ישמעאל, הכל יהיה בסדר. לו ישמעאל יחיה לפניך. ואל תגידו שלא. ומי שאומר שלא, אני גם מעריך אותו, אבל שיבדוק אם זה באמת. אל תגידו שכשאתם מגיעים לפסוק הזה, אתם לא אומרים, איזה פספוס, לא היית יכול לוותר לבקשה הזאת. מכיר את הישראליות שלנו. הוא לא היה ישראלי, הוא היה אברהם אבינו. עולה חדש. הבקשה הראשונה שלו, אבל ישמעאל, ישמעאל. והקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא ישמעאל, שמעתיך, בסדר. אבל עכשיו אני רוצה לדבר על יצחק. בא הקדוש ברוך הוא אל אברהם, אחרי מלחמת ארבעת המלכים, את החמישה, אומר לו, אני אתן לך הכל. אז הוא אומר לו, אין לי לא נתת זרע, אנוכי הולך הרירי. בסדר, גמרנו. אבל מה עם דמשק אליעזר? הוא בן ביתי, אולי הוא טוב. הוא בחור נפלא. אבל אמרתי לך, לא העירה שלך הזה. פעם שנייה. אהבת צדק ותשנא רשע זה מפני שאברהם הגיע להיות אהוב על עצמו, מפני שאברהם, תשמעו את המאור עיניים, המאור עיניים אומר, הצדיק הגמור אוהב את הרשע הגמור. אתם יודעים למה? זה פילי פלאות. כי הצדיק הגמור לא רואה בו ערווה, כי אין בו. הוא אוהב את הרשע הגמור כי הוא אוהב אותו. והוא לא מצליח לראות בו את הערווה כי הוא לא רואה ערווה. אז האם זה מפריע לו לחסות? בדיוק הפוך. זה מובא על אותו, על אותו הקשר שמופיע ש, שצדיק שאינו גמור אוהב רשע שאינו גמור. זה דבר גדול. צדיק גמור אוהב רשע גמור. לא כי הוא יותר נחמד. אלא מפני שבזולת, שוב תורת הבעל שם טוב, בראי הוא רואה אותו. וכשהוא רואה אותו, זה מה שהוא רואה לפניו. באותה שיחה הרבי שואל שאלה מאוד מעניינת, הוא אומר, למה באמת הכל בראי? למה באמת הכל בראי? דיברנו פעם על, על האישון של האדם. הזכרנו יותר מפעם אחת את האישון, אבל תמיד אנחנו מזכירים אותו לכיוון הפוך. הפעם החידוש הוא מכאן. תמיד אמרנו שהאישון הוא החור השחור הקטן הזה, האישון, שבעברית זה אישון כי זה איש קטן. אישון, כמו פילון. אישון, ילדון. וזה אישון, מפני שכשאני מסתכל באישון של איתמר, אני רואה אותי. כלומר, אני נמצא פה. זאת אומרת שהרעיון שהזולת הוא הראי שלי, הוא לא רק רעיון רוחני, הוא מציאות. אני באישון שלך רואה אותי. זה דרך מופלאה שהקודש ברוך הוא סידר את העולם. אתם יודעים למה המשך המשנה שם זה אוהב את המקום, אוהב את הבריות, מה זה קשור לקניין תורה? מדע, אקדמיה הכי נפלאה בעולם, אדם יכול לקנות גם אם הוא עכשיו לא אוהב את הבריות, מה זה קשור? ההפך. אני טוען שאם אדם אוהב את הבריות, אז הוא צריך להתעסק עם הבריות ולדבר עם הבריות, וזה מאוד נחמד עם הבריות, מתי יישב ילמד תורה? תשב, סקור את החדר, תפסיק בבל במוח, אוהב את הבריות. אם אוהב את הבריות, מה יצא בסוף? אתה תהיה שליח חב"ד, חלק ופי, מה אתה עושה? תלמד תורה! אוהב את הבריות. אוהב את המקום. אוהב את המקום זה מצוין, אבל מרוב שאתה אוהב את המקום, תתפלל. אתה תשב, תלמד. אומר המהר"ל, אתם יודעים מה זה אוהב את המקום? אוהב את המקום, איך אוהבים את המקום? איך אוהבים את המקום? אוהב את המקום, הוא אוהב את המקום. ואז כשהוא לומד תורה, אתם יודעים מה הוא רואה בתורה? את שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כי כל התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אז כל פעם שהוא פותח את התורה, הוא קורא בה. אתם יודעים מה זה קורא בה? כבר אמרנו יותר מפעם. אתם יודעים מה זה קורא בה? הוא קורא בה. הוא רואה אלה תולדות נוח, והוא רואה את שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אז הוא קורא בתורה. אבא, 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 הוא קורא. הוא כל הזמן קורא בתורה. כי הוא אוהב את המקום, אז הוא רואה פה את המקום. ממשיך רבינו, רבי נחמן ממשיך, אז מה זה אוהב את הבריות? כי בתורה יש 60 ריבון נשמות ישראל, כל אות ואות זה נשמות ישראל, אז כשהוא קורא את התורה הוא אוהב את הבריות, הוא רואה אותם פה. זה קניין תורה, הוא אוהב את הבריות. איך אפשר? כי הוא אהוב. אז ממילא בראי זה מה שהוא רואה. ואת ערוות אביהם לא ראו. חיפשו, כלומר לא חיפשו, לא ראו, לא מצאו, אין. ומה המשך ההמשך של זה? היסוד של תלמידי אברהם אבינו זה עין טובה. עין טובה, ואחר כך הנפש השפלה והרוח הנמוכה. כל אלה מאפשרים לי לראות אותך. אבל לא בגלל שוויתרתי עליי, אלא כי העין הטובה היא כזאת שאני רואה אותך, אני רואה אותי. אהוב. אני חושב שלתרוות אביהם לא ראו יש עוד משמעות. משמעות על הגבול של הלכתית. דרור, זה ברח לי. משמעות, אני לא יודע מה עושים, אני עושה ככה, אני עושה ככה, זה לא. הנה. רגע, שנייה. או, כן, כן, כן. לא, מה זה עושה? זה יורה בסוף. זה... תשמעו ביטוי מדהים, איגרת כ"ב באיגרות הקודש של התניא, של התניא של השולחן ערוך הרב. בכוונה אני מזכיר גם את התוארו הזה. ועוד זאת אדרוש ממעלתכם, שלא להשליך דבריי אחריכם, אשר ערכתי שיח להיות כל איש ישר והולך בתומו. כאשר עשה האלוקים את האדם ישר. ולא לבקש חשבונות רבים מעלילות מצעדי גבר ומחשבות אדם ותחבולותיו. כי זו מלאכת שמיים. ולא מלאכת בשר ודם. עוד לא מבינים על מה הוא מדבר, מיד תשמעו. ולהאמין באמונה שלמה. נכון שעד עכשיו אנחנו מבינים שהוא מדבר על משהו, להאמין בקדוש ברוך הוא, להאמין במצוות חז"ל. והווה ישפל רוח בפני כל אדם. בכלל. כי יציבה מילתא ותקין פתגמה, כי יציב הדבר ומתוקן הפתגם, מתוקנת האמת הזאת, שכל אחד מתוקן מחברו. כל אחד מתקן על ידי חברו. הוא כתיב כל ישראל כאיש אחד חברים. כמו שאיש אחד מחובר מאיברים רבים ובהיפרדם נוגע בלב, כי ממנו תוצאות חיים. אם כן, אנחנו היות כולנו כאיש אחד ממש תיקון העבודה בלב וכו' וכו'. ועל כן אהובה ידידיי, תשמעו את הסיום שלה. נע ונע לטרוח בכל לב הנפש לתקוע אהבת רעהו בליבו. ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם כתיב. ולא תעלה על לב לעולם. ואם תעלה, על מה הוא מדבר? לא על דיבור, לא על פעולה, אלא על מחשבה. ראו את ערוות אביהם. לראות בעברית זה לחשוב. תשמעו. ואם תעלה מחשבת רעה על חברו. אומרים ש. אני לא אומר כלום, אבל... ואם תעלה מחשבת, יעדפנה מליבו כמו מחשבת עבודה זרה ממש. עכשיו הגדרה הלכתית. כי גדולה לשון הרע כנגד עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. זה סיסמה שכולם יודעים, נכון? זה כתוב בפלקטים, מי כתבט. ואם בדיבור כך, כבר נודע לכל חכם לב, יתרון הכשר המחשבה על הדיבור. הן לטוב, הן למוטב. כלומר, אם לשון הרע גדול יותר מעבודה זרה, שפיכות, גילוי עריות ושפיכות דמים, אז מחשבת רעה על יהודי היא יותר גרועה ממחשבת עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ואם הרהור עבירה קשה מעבירה, אז מחשבת רעה קשה מרע. אבל איך אפשר לא לחשוב רע? חושב, מה אתה רוצה? ואת ערוות אביהם לא ראו. זה האירוע היחיד שמסופר על שם חם ויפת. כל העולם מובנה על השאלה את מה אתה רואה. אתה רואה את החסרונות, או אתה רואה את האלוקות? חם שרואה את ערוות אביו, הוא אבי כנען. את מה בא לתקן בעולם אברהם, שהולך כבר מנוח עם תרח, מפני שהוא מבין שבסוף צריך לתקן את עולם כנען? בראש ובראשונה, את זה. את היכולת להגיע לאהבת צדק ותשנא רשע. ולהבין שאהבת צדק ותשנא רשע, זה לא היפוך הפשט, אהבת להצדיק את בריאותיי ותשנא להרשיען. זה עומק, עומק, עומק הפשט האמיתי. אהבת צדק, קשה לנו עם הדברים של חז"ל, כי תרגלנו לצדק. אבל אם היה כתוב אהבת צדקה, היינו מסתדרים. זה לא בטעות, צדקה וצדק. לרדוף צדק זה להגיע באמת לנקודת הצדק, שיש בה שני דברים בו זמנית. לחסות את נקודת הערווה שאני צריך לחסות. לתקן את הפגם שאני צריך לתקן. בכל המעגלים. אבל לא לראות בכלל את הערווה. ואם אתה לא מצליח לתקן את הפגם, זה מפני שאתה לא עסוק בפגם, אלא אתה רואה את הערווה. ואתה רואה את הערווה מפני שאתה לא יכול להשתחרר מהערווה שלך. סוף. ובריחה מזה היא שקר. וזה השיעור של אברהם אבינו כל הפרשות האלה. זאת העין הטובה העמוקה הזאת. זה היכולת ללמד את העולם להיות אהוב. לא להחזיר את לוט הביתה, אלא להחזיר את כבודם של אנשי סדום לאנשי סדום. להחזיר את היכולת של הנשים שלא נקראות נשים בכלל, כי כשאמרפל מלך שנער בפרשה שלנו כובש את סדום, בכלל לא כתוב שהוא לקח את הנשים. כתוב רק שהוא לקח את אנשי המלחמה ואת רכושם. לא כתוב שהוא לקח את הנשים. רק כשמחזירים כתוב שהוא ישיב גם את הנשים. וכבר הסברנו פעם, אין שום סתירה. אצל אמרפל זה היה רכוש. כשאמרפל כובש זה כתוב לפי הלקסיקון של אמרפל. 100,000 קילו נשים נכבשו. אברהם הישיב את הנשים אל הנשים. הישיב את הנשים לנשיותן. הישיב את סדום לאלוקיה. על זה הוא יצא להילחם עם חניכיו. והמהלך הזה יימשך מאברהם לכל התורה כולה, לכן טענתי שזה הבסיס להמראה, להמראה מפה הלאה עד הסוף. להשיב את הנשים לנשיותן, מזכיר לי את המשפט שבו נחתום, הזכרנו את זה פעם, זה כל כך נפלא. כך מתחילים חייו של אברהם אבינו, כך התחיל כל הסיפור בשם, כך יתחילו חייו של משה. הוא יצא יום אחד ויראה איש מצרי מכה איש עברי. אבל הוא לא יוכל לא להתערב. הוא לא למד איך לא מתערבים. הוא לא מתאים להיות נסיך. פוליטיקלי קורקט. תוותר על זה הפעם. אז הוא מכה איש מצרי. יום אחר כך הוא יוצא החוצה ורואה איש עברי מכה איש עברי. והוא עוד לא למד איך לא להתערב. הוא לא יכול. הוא לא מכה, הוא רק אומר לעברי, למה תכה רעיך? והוא גם הוסיף, רשע, למה תכה רעיך? שמעתם מה הוא אמר? הוא הוכיח ואמר רעים. העברי עונה לו על אורגניה, אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? הוא בורח למדיין. אנחנו לא יודעים עליו כלום, לא יודעים עליו שום דבר. דיברנו על איך קונים תורה. אהוב, אוהב. אנחנו לא יודעים עליו כלום. פעולה הראשונה הייתה, מה? פעולה שמצרי מכה עברי. נו, באמת מפעים. אדם גדל בבית פרעו, אבל כנראה הכוח הלאומי, הפנימי, העמוק שלו, מגביר את הזהות העברית שלו אל מול המצרי, פלא פלאות. יום אחר כך זה כבר לא מצרי עברי, זה עברי עברי. ומה יום אחר כך? הוא מגיע למדיין. מה הוא רואה שם כשהוא מגיע למדיין? מיד כשהוא מגיע למדיין, את מה הוא פוגש? הוא רואה שם על הבאר, נכון? הוא רואה על הבאר את הבנות. ולכהן מדיין שבע בנות. נכון? עכשיו זה לא מצרי מכה עברי ולא עברי מכה עברי, זה גויים מכים גויים. נכון? הכל בסדר, מה הבעיה שלך? זה זכמיר נגד המורדים והמורדים נגד זכמיר. מה אכפת לך? סע קדימה. אבל הוא לא למד בבית ספר לא להתערב, זה בעיה, זה בעיה שצריך לטפל, זה באמת בעיה, נו, הוא לא יודע מה הוא עושה, זה לא, הוא לא מתגבר על זה, צריך, צריך למצוא דרך לפגום באהוב, זאת השיטה של הסתרא אחרא. שתפגום באהוב, להיות אהוב, לסתרא אחרא יהיה אפשרות לחיות. משה לא נבהל, גם אם זה לוקח לו 80 שנה, אגב הוא מתעכב במדיין רק מסיבה אחת פשוטה. כי עוד לא מתו האנשים המבקשים את נפשו. כלומר, עוד לא מאפשרים להעביר את זה בעולם. עוד לא קשיר. לוקח יותר זמן ממה שחשבת. אין דבר. מה הוא עושה שם? תשמעו. ולכהן מדיין שבע בנות, ותבונה ותדלנה. פעם למדנו את הפסוק הזה. זה מדהים הפסוק הזה. תשמעו אותו טוב. ותמלנה את הרהטים. זה פסוקים, מה שנקרא של מורות. נכון? שמדגישים את הלשון נקבה, ותבוא נא, ותדלה נא, נכון? בנות נא, שב נא, קום נא. תשמעו טוב אבל. ולכהן מדיין שבע בנות, ותבוא נא, ותדלה נא, בולבנת. אז זה כל תבוא נא, תדלה נא, וכל אחת עם, נכון? עם כזה צמא וזה. ותמלא נא את הרהטים להשקות צון אביהן. ממש פסוק כולו בסיינקב, נכון? מצוין. ויבואו הרועים ויגרשום מם סופית. טוב, מישהו פעם אמר לי, זה רועים מדיינים, לא יודעים עברית. ויבואו הרועים ויגרשום, חכו. ויקום משה ויושיען נון. חכו. וישק את צונם. זה ממש, צריך לקחת את זה חזרה למורתי שתעבור על הכל שוב, באמת זה לא, זה לא עברית, או, או, או. הרב היר, זכר צדיק לברכה, לא יאמן. שבע בנות נמצאות שם בצון, זה לא משחק ילדים. צון ורועים ובור אחד צריך להיות גבר גבר. השבע בנות האלה באות לראות את צון אביהן, ולאט לאט הן לומדות גם להיות גברים, אין מה לעשות. פה צריך לשרוד. שורד מי ששורד. ואז מגיעים הרועים, ויגרשום. הרועים אומרים להם, רוצות מכנסיים, קדימה. בואו גברים, בואו. ויבואו הרועים ויגרשום. ויקום משה ויושיען. הוא פשוט החזיר להן את הנון הנקבית. שלקחו מהם. שמעתם מה הוא עשה? המם הסופית התחלפה אצלו בנון הנקבית. ויקום משה ויושיען. כשהן באות הביתה, הן אומרות לאבא, איש מצרי הצילנו מיד הרועים. איש מצרי החזיר אותנו לנו. וישק את צונם, כי הגברים המדיינים בטח אמרו, בטח, ladies first, 100%, אבל על כל 10 כבשים שלנו אתם תשקו כבש אחד, נשים זה מספיק. וישק את צונם, הרכוש זה מם סופית, הכל אותו דבר. אבל האישיות, יש מם ויש נו. ועוד לא ראינו את משה מקבל את התורה, והוא עוד לא הגיע לסנה. הוא טיפל במצרי מכה עברי, בעברי מכה עברי, בגבריות מכה נשיות. ואחרי זה, עוד פעולה אחת, לפני שזוזים הלאה, בגדי, מסתבך עם הזהות האישית שלו. גדי מורכב. אז הולכים לטפל בו, מבררים למה הוא צריך מים, וכשמגיעים אליו אומר הקודש ברוך הוא עד כאן, זהו, עכשיו אני רוצה לדבר איתך. אני כך הבנתי את המשנה באבות. אהוב, בסוף זה אוהב את הבריות, גם את הגדי. ואז ויירא משה, ואז לבת האש, ואז הסנה, זהו, מכאן ואילך זה כבר פרטים. כמו אצל אברהם. כמו אצל שם. מכאן זכו בניו לטלית. זה סיפור אחד יחיד שמופיע. אם רק סיפור אחד מופיע בכל חייהם של שם חם ויפת. משמע שזה הסיפור שמספר את הכל. ממנו מתחילים אברהם ובניו להקים עם שצריך ללמוד את דרך השם לעשות צדקה ומשפט גם ביחד. ערב טוב ומבורך.